בכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, ערב טוב הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב מבורך, רכה ולמאזינים. אנחנו עוד פעם, עוד שבוע נראה למאזינים כיצד האקטואליה, כמה שתהיה מטורפת, לא מצליחה להפתיע את התורה העתיקת היומין.
והיא מאוד מטורפת, במיוחד בתקופה המאוד עמוסה הזו בכותרות ובהרבה שאלות ובהרבה נושאים. ומסתבר, לפחות לפי ההכנה שלנו לפני התוכנית, שבכל דבר, בכל עניין, אין כמעט דבר שאי אפשר, מה זה אין כמעט? אין דבר שאי אפשר לקשר אותו לתורה שלנו, ולראות איך כל דבר קרה בעבר, וחשב להביא ראיות מימים עברו. סדנה דערכא דו, נכון?
ולא רק זה, אלא צריך לפעמים להראות לאנשים שבמקום לדשדש בין זה לזה, לדעת מה צריך לעשות וכיצד צריך לחשוב, אפשר ללכת למקורות אובייקטיביים עתיקי יומין ולראות את הדברים ולקחת אותם משם.
בהחלט. אז כפי שאנחנו מדי שבוע, אנחנו כבר בפרק השלישי, בתוכנית השלישית של בית מדרש לאקטואליה, ברוך השם גם תגובות טובות, המאזינים שמשתפים פעולה עם הערות מחכימות, עם שאלות, עם נושאים שעולים כאן לדיון, אז כאמור נעסוק גם הערב בנושאים שונים שעומדים על סדר היום הציבורי, וראשן כמובן הבחירות שמתקרבות, הן מעלות הרבה סוגיות לדיון ציבורי, נעסוק בהיבטים שונים של העניינים הפוליטיים במיוחד שקשורים אלינו הציבור שומרי המצוות. אז אנחנו נשמח להמשיך לקבל מכם פניות ולהזכיר לכם גם כי ניתן לשגר אלינו נושאים לדיון בבית המדרש שלנו, בית המדרש לאקטואליה, 03-578-5541, 03 זה הפקס 578-5541 או במייל bk93fm.co.il, גם אפשר באמצעות לשונית ההודעה לשידור באתר כל חי, ונשתדל להתייחס לשאלות של המאזינים. רואי קנטן וסגי פרלמוטר עם טכנאי השידור שלנו, ואנחנו נצא לדרך הרב נגרשל.
דרך אצלך.
בעברת השם.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אם המחנה החרדי, ואני עושה כמובן הכללה, יסכים לשלושת התנאים, אחד זה שלא יהיה שינוי בחוקי השוויון בנטל, ושלא נגדיל את הממשלה מעל ל-18 שרים, ושאנחנו נמשיך בהחדרת לימודי הליבה גם למוסדות חרדים, לא תהיה מניעה לשבת גם עם חרדים.
החלק הראשון שלנו הערב עוסק ביעקב פרי, השר לשעבר מיש עתיד. הוא התראיין במהדורה המרכזית כאן בכל חי ביום ראשון והודיע, כפי ששמענו, שמפלגתו לא תוותר על לימוד ליבה בחינוך החרדי. הם סיימו לחנך את תלמידי החינוך החילוני עד שהם כבר מקדשים מלחמה, מלחמה נוספת גם על גיוס החרדים וגם לימודי הליבה אצל החרדים. אז אנחנו יודעים תמיד שמלחמות רק מחשלות ומחזקות את המחנה החרדי פנימה, אבל הרב נויגרשל, אם נהיה לרגע איפכא מסתברא, למה בעצם לא ללמוד לימודי ליבה בחינוך החרדי?
קודם כל, יש כאן עזות פנים נוראה, אבל אם נרצה לדון לכף זכות, אז נגדיר את זה כאי הבנה יסודית באושיות החינוך החרדי. כי החינוך החרדי, כמו השקפת העולם החרדית, בנויים על יסודות אחרים לחלוטין מאלה של הציבור הכללי. הרי זכורים דברי החזון איש שאמר, מה שאצלם נקרא אהבה, אצלנו זה איסור קרת. כלומר, מהאיסורים החמורים פלוס העונשים שעליהם. ונחרטה הנפש עם המאה. ממילא מדובר פה בשתי פלנטות נפרדות, ומי שמתחנך לפי שיטת פלנטה אחת, וחושב לתת עצות למתחנכים לפי שיטת פלנטה אחרת, אז הוא כנראה נמצא על איזושהי פלנטה.
וכמובן שלא קרב זה אל זה כל היום וכל הלילה, כמאמר פרשת השבוע. כן, אבל מצד שני, שוב, אני מנסה להיות איפכא מסתברא.
כן.
הם באים ואומרים, תשמעו, אתם צריכים להתקדם בחיים, כשתגדלו תרצו מקצוע ועבודה, תתחילו מגיל קטן, ללמוד אנגלית, ללמוד כל מקצוע חול אחר שאפשר להרשות להכניס אותו למערכת החינוך, תלמדו מה אתם צריכים להסתגר במה שאתם עושים בלבד, אנחנו יודעים יותר טוב מכם.
אנחנו נחלק את התשובה לשני חלקים. קודם כל, צריך לדעת שלא הם ברי הגדה. וזאת מפני שכשנולדו לי הילדים, שלחתי להודיע למדינת ישראל שהיא לא בעסק. שלושה שותפים באדם. אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. מדינת ישראל לא בעסק. מדינת ישראל לא תגיד לנו איך לחנך את הילדים. וברוך השם, הם לא אומרים לנו שצריך ללמוד גמרא, כי אם הם היו אומרים, היינו שוקלים לעשות ההפך. וזה קודם כל. הם לא ברי אגדה בעניין. גם אם אנחנו נסכים שהם אומרים דברים נכונים ונחוצים. לא הם. עכשיו, לגופו של עניין, למה שאנחנו לא ניזום את זה? למה צריך לחכות להם? הרי מה רע בלימוד אנגלית וחשבון וכדומה, והראיה...
חשבון לומדים.
לומדים.
אמנם לא ברמה שהם היו רוצים, אבל לומדים חשבון, אנגלית לא.
ההוכחה שבאמת אין שום דבר נגד זה, זה חינוך הבנות. הבנות לומדות את כל הדברים הללו ברמה בהחלט גבוהה וגבוהה יותר.
יעידו הנתונים וההישגים של התלמידות החרדיות.
כן. ממילא אנחנו רואים שאין התנגדות עקרונית ללימודים האלה, אז מה עם הבנים? צריך לזכור שני דברים. קודם כל, שלושה דברים. קודם כל, גיל הנעורים זה הזמן שבו אנחנו בונים את התשתית היהודית לכל החיים. ודרך אגב, אם הם ירגיזו אותנו, הרי מחר מוחרתיים אנחנו נהיה פה הרוב, אנחנו נתנה מתן תקציבים לבתי הספר הכלליים בלימודי ליבה יהודיים. ואם יבואו ויגידו לנו, כן, אבל אנחנו נלמד לימודי יהדות כפי שאנחנו מבינים, אנחנו נגיד להם, אנחנו גם נלמד לימודי ליבה כמו שאנחנו מבינים, משפט פיתגורס מהתוספות בסוכה, וחשבונות מהגמרא בעירובין שלא יבלבלו את המוח. אנחנו נתנה לימודי יהדות, ושהמורים יהיו רק בוגרי ישיבות. לפני כן לא יהיה מה לדבר איתנו בכלל, וכתגובה על העזות פנים שהם יבואו ויגידו לנו מה לעשות. אבל, בגיל הנעורים, הבחורים צריכים לשקוע רק בתורה, וזאת כדי לבנות תשתית יהודית לכל החיים. בית.
רגע, לפני הבית, לפני הבית, וזה אומר שכשהם באים ואומרים, תלמדו דברים אחרים, הם לא באמת רוצים שנלמד דברים אחרים, אלא כי הם יודעים שכשלא לומדים רק תורה, החיים נראים אחרת, וזה מה שהם רוצים?
אני חושב שהם רוצים להיבחר לכנסת ולקבל מזכורת, וחוץ מזה הם לא רוצים שום דבר. הם פשוט מדברים על דברים שהם לא מבינים בהם כלום.
זאת אומרת שאפילו אידיאולוגיה כזו.
הם לא מעוניינים בכלום. הם מעוניינים בסיסמאות שנדמה להם שהציבור הרחב יתפוס.
אז סליחה שחשדתי.
לא צריך לחשוד בהם לשום דבר, חוץ מהרצון לבוא, לקבל את המזכורת מאיתנו על חשבוננו וללכת הביתה בשלום ולזכות בכבוד ובתהילה. זה הכל.
כבוד מדומה. כן, בית.
בית. אבי זכרונו לברכה כתב בזמנו מאמר על הישיבה שבה הוא למד, שהייתה ישיבה מישיבות סלובקיה. והוא כתב בין השאר ככה, זה לא נכון שבישיבה לא העריכו השכלה כללית. כשהגיע בחור מגרמניה, והייתה בחיקו השכלה כללית, העריכו וכיבדו אותו, וגם הרב ראש הישיבה היה ידוע כמי שמבין בהרבה מאוד תחומים כלליים. אבל, לא בישיבה. הישיבה היא מקום שבו לומדים רק תורה. וידוע הסיפור על ישיבת וולוז'ין, שלפי הסיפור, בגלל שרצו לסדים אחרים, ליבה או כבדה או כליה, לא יודע איך קוראים לזה, ולכן הנציב סגר את הישיבה. אחרים יגידו שזה לא מדויק מבחינה היסטורית, אבל זה בכלל לא משנה, כי העיקרון הוא נכון מבחינה רעיונית, בין אם זה נכון מבחינה היסטורית או לא. נקודה שלישית, אין שום בעיה שבבוא הזמן ילמדו וישלימו את כל הלימודים שיצטרכו מי שירצה להתקבל באיזשהו מקום. הרי כל ילד בהרלם מדבר אנגלית. זה לא בשמיים היא, ובמיוחד אלה שלפי כל הדעות רכשו כלי למידה בלימוד הגמרא, יקל עליהם להשלים את החסר. ואני רוצה לתת פה רעיון קצר מרב חיים מוולוז'ין.
כן.
מספרים שהמשכילים עשו אספה בוולוז'ין, והזמינו את רב חיים לאספה, והכינו לו שם אמבוש, מלכודת. היה שם איזה פרופסור שעסק בדקדוק של התנך, שנים כתב עבודת מחקר, שאל שאלות, סתירות, והציע רעיון, וקיבל על זה דוקטורט ופרופסורה, וידעו שבישיבות לא עוסקים בדברים האלה, יוכלו להביך את הרב. הפרופסור יקום, ישאל את השאלה, הרב לא ידע תשובה, וליהודים הייתה הוראה, כלומר לגויים הייתה הוראה, ושמחה וססון ועיקר, גם ליהודים הגויים. רב חיים מוולוז'ין ידע שלא מזמינים אותו בשביל לחלק לו סופגניות. אבל הוא אמר שאם הוא לא ילך, יחשבו שהוא פוחד. אז הוא הניח יהבו על בורא עולם והלך, וקם הפרופסור שאל את השאלה, קם רב חיים מוולוז'ין ונתן את התשובה, והפרופסור פשוט רצה לאכול את הכובע, רק לא היה לו כובע. קם הפרופסור וגילה את ליבו, גילה את כלפיו, אומר, כבוד הרב, זאת הייתה מלכודת. הרי אנחנו יודעים שאתם לא עוסקים בזה בישיבות. 7 שנים אני עובד על העניין הזה. מנין הרב ידע את התשובה. אז אומר לו, בוא אני אגיד לך. כתוב במשלי, בשיר ההלל על האישה היהודיה, פסוק מוזר, סדין הסתיו התמכור, וחגור נתנה לה כנעני. כנעני זה סוחר. איזה חגורות היא נותנת לסוחר? התשובה היא כזאת. היה פעם סוחר גדול, שקנה סחורה בקולבו הגדול בעיר, הביא אותה לעיירה הקטנה, ובא למכולת הקטן, עומד על הרציף ורואה שפורקים את הסחורה מהרכבת, הוא שואל אותו כמה שילמת על זה וכמה שילמת על זה, ואז הוא רואה שכל הסחורה ארוזה בחגורות יפות, הוא שואל אותו כמה שילמת על החגורות, על החבלים, הוא אומר, חבלים נפלו לי בנעימים, חבלים נתנו בחינם, ארזו לי את זה. הוא עשה חשבון שיש פה 50 מטר חבל, נסע הסוחר הקטן, בא למכולת לקולבו הגדול, לקח חבילה של 50 מטר חבל, ויצא החוצה. אנשי הביטחון עוצרים אותו בכניסה, מה זה אתה לא משלם? הוא אומר, מה פרוש, זה נותנים בחינם. הוא אומר, מה פתאום בחינם? לוקחים אותו לבעל החנות, אומר לו לבעל החנות, אדוני, מה האפליה הזאת? הרי שבוע שעבר היה פה השכן שלי, הסוחר הגדול, ונתתם לו 50 מטר חבל בחינם. הוא מסתכל בכרטיס של ההוא, פרץ בצחוק, אומר, אדוני, החבר שלך קנה סחורה, וכשקונים סחורה, את החגורות נותנים בחינם. ככה אישה יהודיה, סדין הסתיו התמכור, אבל היא מוכרת בכמויות כאלה שאת החגור, את הכלי האריזה, נתנה לה כנעני, נותנת בחינם. כך אמר לו רב חיים מוולוז'ין. אתם מתעסקים בחגורות, במסגרת, אז אתם צריכים להשקיע בזה את כל הזמן. אנחנו עוסקים בסחורה עצמה.
בתוכן.
את המסגרת אנחנו מקבלים ממילא בחינם.
טוב, עכשיו חשוב מאוד, אני חושב, גם לתוך המחנה פנימה, לחדד עוד פעם את העניין הזה, ואני שומע את האמירות הללו לפעמים, למה שאני לא אתן לילד שלי ללמוד אנגלית, ולמה הרבנים לא מבינים כמה יצטרכו את זה בעתיד, ועוד שאלות, שאלות דומות של אנשים שלדעתי לא מבינים את העניין העקרוני החינוכי, בכך שצריך לילד, ילד, בחור ולא משנה, שניהם צריכים לשבת בישיבה או בחדר וללמוד, רק ללמוד תורה, פלוס המקצועות חול המעטים שהם צריכים בשביל, בכל זאת, לרכוש כלים. אתמול היה לי ויכוח עם מישהו, דווקא בנושא הזה של חשבון, אמרתי לו, חשבון לומדים, כי גם בגמרא אחרי זה צריך לדעת לעשות חשבון, והגמרא תשפר את הלמידה שלנו בתחום הזה. אבל צריך לתת תשובה להרבה מאוד אנשים ששואלים שאלות, והם פשוט לא יודעים.
אני תמיד נשאל, במסגרת ההרצאות הנוגעות למדע ולתורה ומדע, אני שמעולם לא למדתי בשום אוניברסיטה, אבל כמעט אין אוניברסיטה בארץ שלא הרציתי בה, שואלים אותי, על מה אתה מדבר? אמרתם, תראו, אני מדבר את מה שאני באמת חושב, והראיה, תסתכלו לאן אני שלחתי את בניי. אני לא שלחתי את בניי ללמוד, אלא בישיבות קטנות ובישיבות גבוהות, ובעזרת השם הם ימשיכו ללמוד, אבל במידה ואדם מזדקק, אין כל בעיה להשלים. ואני רוצה לומר דבר אחד. ברוב הלימודים האקדמיים, רוב הלימודים שנלמדים במשך שנים ארוכות, לא יהיו רלוונטיים כשיבואו ליישם אותם. אמר לי איש המחשבים שאיתו אני עובד על המחשב שלי, הוא אומר לי, תשמע, אם אני שבוע לא פה, אתה יותר מודכן ממני. כשאני מסתכל על ידיעות שרכשנו אנחנו, כשהתחלנו עם תוכנת דוס וכל מיני דברים כאלה, ותוכנות ישנות ועתיקות, איינשטיין וקיוטקס.
כן, צריך להזכיר לדור הצעיר מה זה. לדור המבוגר אפילו.
לא, אין לזה שום שימוש. שום שימוש אין לזה. היום צריך להתחיל מהשכבה העליונה, ויש דרכי קיצור. וכל כך קל להשלים למי שבאמת רכש כלי למידה.
ויוכיחו כל אלה שעשו זאת לאחר שהשלימו את חוק לימודם, כן. ונאלצו לצאת לעבודה.
כן, ואנחנו באמת מאחלים שאיך, הרי יש גמרא שאומרת ככה, יש משנה שאומרת ככה, מאיר אומר, לעולם ילמד אדם עדנו אמנות נקייה וקלה. לעומת זאת כזו שרב נאוראי אומר, מניח אני כל אמנות שבעולם, ואין אני מלמד עדני אלא תורה. יש פה מחלוקת מרב מאיר רב נהוראי, הבעיה יש הגמרא בעיר ובין י"ג אומרת שרב מאיר זה רבי נהוראי, ורבי נהוראי שמו, ולמה נקרא שמו רב מאיר? שהעיר את כל העולם כולו בהלכה. זאת אומרת, השם שלו בינו לבין עצמו זה נהוראי, השם שלו כלפי העולם זה רבי מאיר. אמר אז אספסמס ככה, עכשיו היורצת שלו, אמר אז אספסמס ככה, רבי נהוראי אומר, מניח אני את כל אומנות שבעולם, ואין אני מלמד את בני, אלא תורה. לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה. אתה תלמד את הבן שלך מה שאתה רוצה, אבל אני עם הבן שלי יעשה רק תורה. אם אדם מבין שהוא באמת רוצה שבנו ילמד תורה, ורק לבשעת הצורך ילמד דברים אחרים, אז באמת יהיה מצב של אלף נכנסים לבית המדרש, כולם רוצים להיות האחד שיוצא להוראה, ובסופו של דבר כל אחד יוצא לאן שהוא צריך. הזבולון יהיה זבולון, ולא יהיה זבולון בלי ובנון. והישכר יהיה ישכר, וכולם יבוא על מקומם בשלום.
וכולם יקבלו שכר.
והשר פרי יכול להמשיך להיות חבר כנסת ביש עתיד, במידה והם יעברו את אחוז החסימה, ולקבל משכורת, ולהגיד שאנחנו צריכים ללמוד לימודי ליבה, ולהשאיר אותנו במקומנו, ולא לבלבל לנו את המוח.
אוקיי, אנחנו רציתי עוד שלפני הפרסמות נעסוק בעניין הבא, שגם הוא פנים חרדי ומעניין מרתק, אבל נראה לי שנצא להפסקה קלה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו ואנחנו לנושא הבא, הנה הכותרת.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
יש הרבה מאוד נשים חרדיות, נשים חרדיות שונות ומגוונות. הנשים החרדיות נמצאות בכל מקום, הן נמצאות באקדמיה, כמו שהזכרת, הן נמצאות בכנסת, הן רלשיות, הן עורכות דין, הן פרסומיות, הן אסטרטגיות.
בתורה אמרו לנו, ועשית ככל אשר ירוחה. נשים מתאימות, נשים יכולות להיות, אבל אנחנו חייבות לשמוע בכל גדולי הדור, בכל הרבנים שלנו. זה די קונצנזוס בקרב הרבנים מקומנו לא בכנסת, אז כל זמן שהם לא פוסקים לנו אחרת, אז אני חושבת שמקומנו לא שם.
לא נבחרות, לא בוחרות, זה הקמפיין המתוזמן היטב שיצא לאחרונה לדרך בתקשורת הכללית מצד קבוצה של נשים, נשים שדורשות כי נשים חרדיות ייבחרנה לכנסת. לא תאפשרו לנו להיבחר, לא נלך לקלפי, הן מאיימות. שמענו כעת את שני הצדדים, אחת שדורשת את היבחרות הנשים, לעומתה אחרת שטוענת כי גדולי ישראל קובעים כל דבר, גם בדבר עקרוני כזה. ועולה השאלה, הרב נויגרשל, האם יש מציאות כזו שדעת תורה תוכתב על ידי גלים המגיעים מהרחוב מהציבור, כי מעולם לא שמענו דבר כזה שמהרחוב יבואו דרישות כאלה ועוד בנושא ספציפי כזה.
כן, אתה נוגע בנקודה הנכונה, כי למעשה גם כאן אנחנו רואים את השפעת הפילוסופיה הליברלית על הנשים הללו המגדירות את עצמם משום מה כנשים חרדיות, כשהאלף בית של חרדיות ואומר לעשות את מה שהתורה אומרת בצינורות שמועברים אלינו דרך גדולי תורה מהן ועלה. הרי מה זה האיום הזה? לא בוחרות. למה בוחרים? בוחרים בגלל שעושים טובה למפלגה?
זהו, דיברנו על זה שבוע שעבר. אין לנו כן. זכות הצבעה לנאמני גדולי ישראל, אלא זכות בחירה.
לא ניכנס לזה, ניכנס כן. רק לנקודה שאתה מעלה. בעולם הליברלי, מכיוון שכל אחד ואחד הוא למעשה השליט, הריבון זה העם, והנבחרים הם נציגי העם, ממילא העם הוא זה שמעלה דרישות, אם על ידי בחירות, אם על ידי הפגנות, אם על ידי יצירת אווירה באמצעות התקשורת. בעולם של תורה, הדברים לא מחלחלים מלמטה למעלה, אלא מחלחלים מלמעלה למטה. וראינו לזה כמה דוגמאות נפלאות בתקופה האחרונה. כשהגיע יהודי לרב שטיינמן ולהתברך על כך שהוא הולך לתרום סכום כסף גדול מאוד לאחד הארגונים, אז רב שטיינמן אמר לו שאת הברכה שהוא ביקש בסגנון שהוא ביקש ולא יכנס לפרטים הוא יקבל רק אם הוא יתרום פי 6. לא תרם, לא קיבל, לא לחצי מלמטה. ויש לי סיפור נפלא ששמעתי מידידי הרב לוינשטיין על הרב אלישיב. היה יהודי בבני ברק, לא אגיד שם יהודי, אבל השם ידוע לי. יהודי, אחד מגדולי העשירים בציבור החרדי, שלמד חברותה עם החתן של הרב אלישיב. יום אחד הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה שתעשי לי טובה. צדר לי שחמיכה, הרב אלישיב, ילמד איתי חברותה שעה בחודש. אמר לו אותו גדול בתורה, בזכות עצמו, אני לא יכול לבקש מחמי דבר כזה, אבל פעם בכמה זמן אני נוסע לירושלים, ויש לי פגישה פרטית עם חמי, ואני מלבד איתו את כל השאלות שהצטברו, בלי הקהל שדופק מאחורה, בוא איתי ותשאל. נסע איתו, בקושי יכול היה לנווט עם האונייה הענקית שלו בתוך מאה שערים, הגיעו לרחוב חנן, עלו למעלה, יושב הרב עם חמיו, ודנו, ואז אומר הרב לחמיו, יושב פה פלוני אלמוני, והוא רוצה ללמוד עם הרב שעה בחודש. לא, הרב לא צריך ללמוד איתו משהו מיוחד. הרב ימשיך ללמוד איפה שהרב לומד. רק שהרב ילמד בכל,
הוא יצטרף כחברותיו.
הוא יצטרף, ואם הוא לא יבין, הוא ישאל והרב יסביר לו. אומר לו, אותו יהודי עשיר, ואני לא מבקש בחינם. אומר, אני משלם. אני מחתן את כל הנכדים של הרב שטרם התחתנו. ואני כבר עשיתי חשבון כמה יש עד היום. לחתן זה נקרא דירה, בירושלים או בבני ברק, לא בפרויקט. רהיטים, חתונה, וכל צורכי החתן והקלה. הוא ישב וכתב סכום על צ'ק דולרי, והסכום היה סכום של 7 ספרות, ואינני יודע, של 8 ספרות. זה יכול להיות בין 10 מיליון דולר ל-99 מיליון דולר, אינני יודע כמה. והוא נתן לרב את הצ'ק. הרב אלישיב אמר לו, בחיוך, אתה באמת חושב שבשביל הנייר הזה שווה לי לשנות את סדר היום שלי?
וואו.
אני חושב שיהודי הזה עשה טעות אחת. שהוא הלך לרב אלישיב, ואם הוא היה בא אליי, הוא היה מקבל לא שעה בחודש, אלא שעה ביום. וזה היה עולה לו הרבה פחות, כי אין לי נכדים כמו שיש לרב אלישיב. מספיק שייתן לי בשביל הילדים שלי.
צד שני, אם הוא היה בא בלי הצ'ק, אולי זה היה עובד.
אתה יודע מה בצלל, לכן הוא לא בא אליי, לכן הוא הלך לרב אלישיב. ולכן הנשים האלו צועקות ככל קורה במדבר, הן יכולות לצעוק עד מחר, יהודים כמו גדולי ישראל יהיו אשר יהיו. כל מי שנכלל בקטגוריה הזאת של גדולי ישראל לא מתפעלים מצעקות. לא של גברים, לא של נשים. לא של אנשים מתוך המחנה, ולא של אנשים שבעצם הצעקות מכריזים שהם מחוץ עליו.
כן, ובדיוק לפעמים כדי להגיע להבין מהי דעת תורה, איך סיפרו על הסופר הידוע, משה שיינפלד נדמה לי שזה היה, כששאלו אותו איך הוא יודע לקלוע לדעת תורה במאמריו, הוא אמר, אני יורד לרחוב, שומע מה העם מדבר, וכותב ההפך, כי ידוע שדעת בעלי בת עם הפך דעת תורה. אבל בנושא הזה של בחירת נשים, ויש על כך לא מעט בספרי גאוני הדורות, גם בראשונים, גם באחרונים, על לבחור באישה, ועל בכלל על זכות הבחירה של אישה. אני מדבר על בחירות שהיו בקהילות, על ראשי הקהילות. נשים לא היו בתוך העניין הזה של בחירות בכלל, נכון?
נכון. באמת, הרב קוק, כשהוא כותב באיגרת על שנשים לא תיבחרנה, אז הוא אפילו רומז לגבי שנשים אולי גם לא תבחורנה. יש
מה? הוא אמר שנשים לא תיבחרנה?
לא תיבחרנה, כן. יש מכתב חריף מאוד של הרב קוק, מופיע במאמרי הראייה, מכתב שהוא כתב למוסדות המזרחי, והוא כותב שם שאסור לנשים להיבחר למוסדות, והוא מביא את זה משלוש סיבות, מבחינת ההלכה, מבחינה מוסרית, ומבחינת מה שיגידו בעולם. הרי בעולם יגידו, אם אנחנו לא שומעים תורה, מה פתאום יש לנו זכות על ארץ ישראל? והוא כותב ככה, מוכרחני לומר שהרבנים שהודיעו את האיסור מצד הדין שאבו את דעתם ממקור הקול האחד שאנו שומעים מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים, מן ההלכה, מן ההגדה, המורה שרוח האומה כולה בצביונו ותארתו עומדו נגד החידוש המודרני הזה. זה מאמרי הראייה חלק א' עמוד 191. המקל ביותר בעניין זה הרב הרצוג, שבספר חוקה למדינה בחלק א' הוא מביא ש מותר לבחור נשים לעניינים שמטפלים רק בענייני נשים. כלומר, קופת צדקה שעוסקת במתן צדקה לנשים בלבד, בזה מותר לבחור נשים, וזהו. אבל ודאי לא בשום דבר אחר, ואת זה הוא כותב בהצעת חוקה שהוא הציע למדינה. וזה לאוזניהם של אלו מהחרדלים שנמצאים בבית היהודי, ש לא פרשו מן הבית היהודי.
לכן הם מחפשים היום מפלט במפלגות אחרות, ואני די מנסה...
לא, אני מדבר על חברי הכנסת של תקומה, שנשארו בבית היהודי בין השאר, בגלל שמחוץ לבית היהודי לא מצאו מקום לאישה שבאמת.
כן, אבל גם בתוך תקומה יש אישה ברשימה, ואני קצת משפשף את אוזניי בתדהמה, לא שלא ידעתי את העניין הזה של הרב קוק, אבל הזו הבית היהודי.
כן.
היורשת ההיסטורית של המזרחי, הפועל המזרחי, המפדל ההיסטורית.
מזרחי זה ראשי תיבות מרכז רוחני במקור, להזכיר למי ששכח.
אוקיי, אז מרכז נשאר?
רוחני, לא. כן. כל אחד ברוחניות שלו.
טוב, בקיצור, כשאנחנו מסכמים את הנושא הזה של הנשים, לא להתרגש? זה מה שצריך לומר לפוליטיקאים למשל, שאולי קצת הזיהו מהעניין הזה,
נלחצו? צריך להבין דבר אחד, בפוליטיקה בודקים לפי המספר. אנחנו נבדק לפי הכותרת. נשים חרדיות, או בני אדם חרדים, שבאים ואומרים, אנחנו רוצים לעשות מעשה שאיננו לפי פסקי ההלכה של כל הרבנים, אז יש להם גם בעיה לשונית, משום שבמה הם חרדים.
אוקיי, אנחנו עכשיו נעבור לנושא הבא, שמתקשר למשפט הקודם שעסקנו בו, וזה הבית היהודי, שאלה מעניינת.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אתם בעיניי מראה של כל היופי של מדינת ישראל. דווקא פה ולא רק באזור תל אביב, אני חושב שזאת ישראל האמיתית, זאת ישראל כמו שהיא צריכה להיות. יש פה דתיים, יש פה חילונים, יש פה ערבים, יש פה יהודים.
זהו קולו של יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט, שמכריז לאחרונה כי כולם תומכים בבית היהודי, דתיים וחילונים. גם ברשימה יש דתיים כמובן וגם חילונים, גם נשים כפי שדיברנו לפני דקה אחת. ובדיוק בשבוע שעבר הוגשה עתירה לוועדת הבחירות המרכזית לפסול את השם הבית היהודי מהמפלגה, ועולה שאלה מתוך כמה שאלות: האם כל אחד שרוצה לטול את השם יהודי יכול לבוא ולומר, כן, אני מייצג את היהודי האותנטי או את היהדות האותנטית, ואולי מזה משמע שלא? ואיך בכלל צריך להתייחס, הרב נויגרשל, לעניין הזה של מפלגה שמחיזה, כפי שאמרנו קודם, אנחנו דתיים, יש נשים, יש חילונים, קודם שאלת במה אתם חרדים, במה אתם דתיים אם יש שם חילונים?
אם יש שם ערבים, ערבים מן הסתם.
הערבים נדחקו לשוליים, הם כבר פחות רלוונטיים, כן. לא היה מישהו שחשד בבית היהודי שיקבלו דבר כזה.
קודם כל הייתי מציע לא לדקדק יותר מדי בעניין השם, כי מדובר בסיסמה כמו כל השמות החדשים שאין מאחורים ולא כלום. כל הנושא של סיסמאות ושמות בבחירות האלה זה ביזיון לאינטליגנציה. הם פשוט בזים לאינטליגנציה של אלה שהם רוצים את קולותיהם. כי אף אחד לא חושד שמישהו בכלל מתכוון שהשם יבטא משהו חוץ מזה שיצלצל היטב. אבל כאן, כמו שאתה אמרת, מדובר במשהו הרבה יותר מהותי.
כן, כן, הנושא של השם הוא...
מפלגה של הרע שהקימו, הרי תמיד אנשי המזרח התפארו שהמפלגה שלהם, מרכז רוחני, הוקמה על ידי רבנים בראשות הרב ריינס. רבנים צריכים לשמור שולחן ערוך. השולחן ערוך פוסק, הרמו מביא בחושן משפט סימן כמדומני חב זין או למד זין, שאסור למנות על הציבור פרנס שאינו שומר תורה ומצוות. ואומנם יש עם זה איזה בעיה, ומיד אני אגיד אותה.
לא, זה מעלה מיד שאלה, אבל כן, מיד.
לפני כן נצטט את הרב קוק, בשוט דעת כהן, סימן ג' שכותב את אותם דברים עצמם, שאסור למנות על הציבור שום מינוי, שום מינוי, החל מגבי בית כנסת וקלה באיזשהו פקיד שממונה. מי שאינו שומר תורה ומצוות במידה ויש אפשרות אחרת, והרב קוק אפילו לא אומר את הבמידה.
וזה לא נוגע רק לדברים שהם קשורים לחיים היהודיים שלנו?
לא, כלל לא.
גם אם זה פקיד שחי על ניקיון הרחובות?
כן, כך כותב גם הרב קוק וגם הרב יעקב יחיאל ויינברג. בסימן ג' בכתבי הרב יחיאל ויינברג. הוא כותב בשנת תשי"ט מכתב, דבר פשוט שאסור למנות פרנס על הציבור. מי שעובר עבירה בפרסיה, וכל שכן, מי שמחלל שבת או יום טוב, עיין בחושי משפט, סוף סימן למד זין. עכשיו, יש כאן טובי העיר, הוא אומר, טובי העיר צריכים להיות, יש להם דין דיינים, וכל מי שפסוק להיות דיין, פסוק גם להיות פרנס. ואומנם, יש בחושי משפט סימן ח' בשם תשובת הרשב"א, שכל ציבור יכול לקבל עליו גם בית דין, שאינם ראויים להיות בית דין מן התורה, אבל הרשב"א בעצמו ביאר שמדברים על פסולי קורבה, דיינו אם הדיינים קרובים זה לזה, זה לא פוסל. אבל לא פסולים מחמת עבירה. וכך כתב גם בתשובת חכם צבי סימן למתחת, וכך מביא הרב יוסף גולדברג בספרו טובי העיר, בעריכות רבה את כל העניין הזה, והרב עזרא בצרי, בספר דיני ממונות חלק ד' סימן בעמוד נ"ז, דן מה קורה עם הנבחרים, כמו של היום, איזה דין יש להם. אז הוא אומר, אין להם דין של טובי העיר, כי הם לא עונים בקטגוריה הקודמת, ואין להם דין של דיינים, כמובן, לא עונים בקטגוריה הקודמת.
לא תמיד
הקודמת.
הם גם טובים.
לכל היותר יש כלל של דינה דמלכות הדינה להחלטות שלהם, וכך מביא גם בשם הרב יעקב משולם גינצבורג, בפרק שמיני מספרו משפטים לישראל.
כי זה מעורר שאלה, כשאנחנו הולכים לבחור ראש עיר, זה בחירה ישירה, אנחנו קובעים, אנחנו האזרחים קובעים מי הוא יהיה, אז כשגרים בעיר חרדית והמועמד או המועמדים הם חרדים, אין פה שאלה, אבל כשגרים בעיר מעורבת, כמו רוב הערים כאן במדינה, לפעמים צריכים לבחור באישה, לפעמים לרוב באדם לא דתי בכלל, ושוב השאלה הזו, מותר?
יש פה, יש לי פה שני ציטוטים משני אישים שלא היו כל כך, כל כך קרובים זה לזה, מצד אחד הרבי מלובביץ', מצד שני הרב אלישיב. הרב אלישיב בסוגיה שאני עצמי הייתי מעורב בו ישירות, מעורב בה ישירות איתו בעניין ניסוח מכתב כלשהו, שהתבקשתי לעזור כנראה בגלל שיש לי אי-אלי ידיעות בשפה העברית, וההנחיה הייתה, כשיש שני מועמדים, ואחד מהם שומר תורה ומצוות, והשני לא, צריך לבחור בשומר תורה ומצוות. במידה ואין...
גם במחיר של הפסד?
עד גבול מסוים. עד גבול מסוים. והגבול המסוים הזה הוא גם כן גבול של רווח או הפסד דתי, ולא משהו אחר.
וגם יש את השאלה, דתי כזה או דתי כזה? או שומר מצוות?
אני רוצה רק לחדד את העניין,
כן, אוקיי.
שכשאדם מקים מפלגה, ואומר בגאווה רבה, יש לי נציגויות של כולם, כאילו מפלגה זה איזה מין חלון ראווה. אם מדובר היה בחלון ראווה של עם ישראל, על זה מדברים, יש לנו נציגויות של כולם. למה אין לך נציגות של ג'ינג'י? למה אין לך נציגות של מישהו עם עיניים אפורות? מפלגה זה לא חלון ראווה, זה לא בשביל תמונה עם נשיא המדינה. מפלגה זה גוף שרוצה לנהל, שרוצה לחוקק חוקים שיחייבו את הכלל. זה נקרא פרנסים על הציבור, ולזה יש כללי
הלכה. כן, אבל היום, במציאות של היום, שהכל נהיה שונה לגמרי, ומה שתופס את העין זה הכותרת והתמונה והצבע העיניים של המועמד, כן, במטאפורה כמובן, לא מדברים אידיאולוגיה, מדברים על שחקן כדורגל שמצטרף למפלגה דתית והוא לא אדם דתי בכלל, ומדברים על עוד אילו דמויות.
אז לכן אני לא מדבר על אלה שיוצרים את הקמפיינים, או אלה שיוצרים את הסיסמאות, אני מדבר על המצביעים. המצביעים לפחות צריכים להיות כאלה שהשולחן ערוך הוא נר לרגליהם. והמצביעים צריכים להבין שאפילו לא אמרו להם שהלא דתיים הם כאלה שאין דתיים בערכם. הרי אם היו באים ואומרו, תשמע, אני חייב לשים אישה לא דתית ברשימה, כי בכל הציבור הדתי לא מצאתי מישהו שיוכל לנהל את המדינה כמוה. אז היה פה טיעון הלכתי.
אבל זה לא זה, זה נועד רק כדי להביא עוד קולות.
בדיוק, אז לכן אנחנו פה זה כפול. הרי חלק הרב קוק כותב שאסור לשים אדם שאינו שומר תורה מצוות, כי זה חילול השם. לבוא ולהגיד שאני שם אדם שאינו שומר תורה מצוות, לא בגלל שהוא יש לו יכולות שאין לאנשים שומרי תורה מצוות, אלא בגלל שהוא יביא יותר קולות, ואני אלך ואצביע, ואני אומר, אכן זה שלא שומר תורה מצוות מביא יותר קולות, על חילול השם כזה, הרב קוק אפילו לא חלם.
אוקיי, ומכאן לנקודה אחרונה בעניין הזה, כשאדם מגיע לקלפי, אדם שומר תורה ומצוות, ובאמת לא משנה איזה כיפה יש לו על הראש, ואם הוא דתי או חרדי או חרדלי או מסורתי, אבל הוא שומר תורה ומצוות וחשוב לו מה ההלכה אומרת. כשהוא מגיע לקלפי, במקרה שאנחנו מדברים עליו, והוא שואל את עצמו, אלה המפלגות, וכאן יש חילונים, כאן אין חילונים, כאן יש שומרי מצוות, כאן יש אישה, כאן אין אישה, הוא צריך לעשות לעצמו את השיקול היהודי הזה, התורני הזה גם כן, או שמי אני מזדהה, מי ייצג את העמדות הפוליטיות שלי יותר, צריך לעשות את ההבחנה הזו?
תראה, עד היום אנחנו תמיד דיברנו על לנסות להסביר להמונים שעמדות פוליטיות לא נקבעות על פי נטיית הלב, אלא על פי החלטות של תורה. ולשם כך צריך את גדולי הדור הלב, של היום, שיתנו לנו הנחיות מה צריכות להיות ההצבעות שלנו, כי הם אלה שקובעים את העדפות הפוליטיות. בנקודה שאני מעלה היום, לא צריך להגיע לזה. כאן מדובר על שאלה הלכתית, וזאת לא סתם שאלה הלכתית, זאת שאלה שמדברת על קידוש השם או חילול השם. וזה לא דבר שאתה פונה אל גדול בתורה הזה ולא אל גדול בתורה אחר, דבר שאתה הולך לשולחן ערוך, סימן למדזיין, לרמו. ולכן לפני שאדם הולך לקלפי, שיעקב אחרי המקורות שאני ציטטתי, דעת כהן, סימן ג', שוט, הרב יעקב יחיאל ויינברג, בכתבי הרב יעקב יחיאל בסימן מ"ג, הספר טובי העיר של הרב יוסף גולדברג בהוצאת מכון משפט בעמוד מ"ד והלאה, הספר דיני ממונות חלק ד עמוד נ"ז לרב עזרא בצרי, הספר חוקה יהודית למדינת ישראל של הרב, של סבו, של מי שעומד בראש אחת המפלגות, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הספר תורה ומדינה חלק ו' עמוד ר' צדיק ד' של הרב
נזר. והרשימה ארוכה וארוכה.
והרשימה ארוכה, אני לא אלאה את הציבור, אני חושב שיש לה מספיק חומר, במקום לקרוא תעמולת בחירות שלמדו את הדברים האלה.
טוב, אני חושב שבהקשר הזה, מאמר, בטוח שזה גם מופיע בכתובים, מאמר באתר שלנו, באתר כל חי, יעזור למאזינים הנאמנים שלנו, ללמוד את הסוגיה היטב.
טוב, אנחנו ננסה לכתוב.
בהחלט, בתקופה הקרובה. טוב, נצא להפסקה נוספת של פרסמות, ומיד לאחר מכן נחזור לעניינים הללו, נדבר קצת על גטו. כן, יש גם גטו, אבל גטו, הגטו היהודי כאן בארץ ישראל. פרסמות מיד שווים.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן. בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
רוב עם ישראל עדיין הוא חילוני, הוא מנסה להתקרב ליהדות, יש גישה שמנסה לקרב, ויש גישה שמנסה להסתגר. בני, אתה רוצה לשבת לתוך הגטו שלך, ולתת ציונים לכולם, תהיה בריא.
מתי היא הקהילה, הגרעין התורני לאופקים? או בירוחם, או בסדרות.
לא בערך, זה קהילות סגורות, זה גם שם הקהילות
סגורות,
שלא מחברות לציבוריות הישראלית. בני, תצאו מהגטו.
תצאו מהגטו, אלה הקולות של בני רבינוביץ' ושימון ריקלין, הראשון עיתונאי חרדי מוכר. גם למאזינים שלנו, השני מועמד שהתמודד ברשימת הבית היהודי, והוויכוח ביניהם הוא על גבולות הגטו היהודי במדינת היהודים, וזה מוביל אותי לשאלה, האם רצוי שנחיה כאן בגטו, או שהבית היהודי צריך להיות פתוח לכולם, אבל לא מתכוון הבית היהודי כמפלגה, אלא הבית היהודי האמיתי. זו השאלה.
אנחנו שמענו את הקולות האלה הרבה מאוד פעמים בהרבה מאוד סגנונות.
כן, כבר הרבה שנים. ככה.
זה לא חוכמה. כמה, אמר לי פעם יהודי אחד מאותם חוגים שהדובר הזה מייצג. זה לא חוכמה שאצלכם יש תלמידי חכמים יותר מאשר אצלנו, כי אנחנו עסקנו בכל כך הרבה דברים. אמרתי לו, זה לא צריך להיות חוכמה. זה צריך להיות, צריך לדעת להנחיל את היהדות ואת המשפחה היהודית ואת ערכי היהדות, קודם כל בבית פנימה. ואז, רק אז אפשר להתחיל לצאת החוצה. כשהרבי מגור פרץ על אב שמחו את
גבולות הגטו החרדי בירושלים ובני ברק,
והלך לערד ולקריית גת
ולחצור הגלילית
תמיד הוא אמר קודם כל שתבוא קבוצה גדולה ביחד, שאפשר יהיה להקים מוסדות חינוך ייחודיים. בלי זה אין מה ללכת. הבעיה היא כזאת, שהציבור הציוני דתי עבר משבר מאוד חמור כשהתחילה תנועת התשובה. ולמה? כי מנהיגי הציבור הזה היו מוכנים, מנהיגי הרוחנים של הציבור הזה, היו מוכנים להקריב כל כך הרבה בשביל קירוב לבבות. ופתאום נפתחו הדלתות. ואנחנו עומדים ושואלים, מי ענד לי את אלה? המונים, המונים, המונים התחילו לבוא ולחזור בתשובה, והקדוש הוא זיכה אותי לעמוד ליד ערס התהוותה של תנועת התשובה לפני 35 שנה. ולמרבה הפלא, האנשים האלה באו והפכו להיות לחרדים בגוונים שונים.
ולא נעים להוסיף על כך.
רבים מאוד מהם.
וכאלה שעוברים דרך המחנה הציוני דתי, הדתי-לאומי, בדרך לחזרה בתשובה, בסוף בסוף מגיעים...
הרבה מהם מגיעים. לא כולם, אבל...
כן, הרבה מהם מגיעים למחנה החרדי, וזה למה?
זה למה? אני לא יודע למה, אבל זה מראה רק דבר אחד. שהצורה החרדית איננה דוחה. אני אומר את זה באופן אישי תמיד. אנשים אומרים, הרב נויגרשל, אתה מגולח, אתה נראה כמו אדם, כמו עורך דין, אתה נראה... אולי זה בגלל שככה יותר קל לקרב לבבות. אז הסיפור האישי שלי הוא לא רלוונטי, אבל אני יודע מחבריי, התורי הזקנים, הלבושים במילים ארוכים, הם יכולים לקרב לבבות לא פחות ואף יותר. ההפך, היה לי סיפור פעם שהייתי בבית ספר לחינוך של הצבא בהר גילו, ויחד איתי במקביל היה תלמיד שלי בנושאי דת ומדינה, יהודי ממאה שערים, עם כל השמואלה בגודים, אם זה כאן ארוך, הכל, והקצינים יכלו לבחור לאן ללכת, ורובם הלכו אליו, ושאלו אותם, למה אתם הולכים אליו? אז אומרים, הוא נראה יותר אותנטי. עד רבה, אנשים מחפשים את האותנטיות, ומתברר שכל הקורבנות שהקריבו לקירוב לבבות, לא היו נחוצים, אני לא מדבר כעת מי יותר מי פחות, כן. שלא יתפסו אותי במילה. אבל בהחלט, בהחלט אתה רואה המוני בעלי תשובה בכל החוגים החרדים.
זה מזכיר לי אגב, אפרופו סיפור על ידיד ותיק שלי, יש תקשורת חילוני גמור, תושב צפון תל אביב, נדמה לי שהם בכלל גר בארצות הברית, מנותק מכל זיק של יהדות, כשביקרתי אצלו לפני הרבה מאוד שנים בבית, אפילו מזוזה לא הייתה. אבל באחת השיחות, כשהזמנתי אותו לשבת, הזמנה שלא יצאה לפועל לצערי, ניהלנו שיחה על יידישקייט ועל חזרה בתשובה, והוא אמר לי, תשמע, אם יום אחד זה יקרה לי, הדבר הזה ואני אחזור בתשובה, הוא לא אמר שהוא יבדוק מזוזות, כי לא היו מזוזות, אבל אם זה יקרה לו יום אחד, הוא יגיע למקום החרדי, כי הוא אומר, זה האותנטי, זה המקורי.
ולכן, כל הסיפור הזה של... אנחנו פונים לכולם, אנחנו עושים עם כולם, בהתעלם מכל מה שדיברנו בקטע הקודם. כל הסיפור הזה הוא סיפור, פשוט מוציאים, מורידים את האבק מטיעונים שכבר הוכיחו, שכבר הוכיחו שאינם עומדים במבחן המציאות. כי במבחן המציאות, גם ולא, ואולי בעיקר, אלה שהולכים למקומות, אבל כשהם מוגנים, כשהם יוצרים לעצמו קהילה, ואפילו קהילה שתהיה מוגדרת כקהילה סגורה, יכולת ההשפעה שלהם לא רק שלא נפגמת, אלא מתעצמת.
אוקיי, יש לנו ממש דקות ספורות, ננסה את הנושא האחרון גם כן, הנה.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אחרי אני אוהב צילום בשישי ברכב, שעורים בחדר ואף אחד לא מפריע לי. אין כמו ארוחת שישי אצלנו בבית. הקסם הזה של שישי שכולנו יושבים יחד.
איזה שישי אתם רוצים שהילדים שלכם יזכרו? קידוש, מסורת של שישי ישראלי.
זהו מיזם חדש שיצא לאחרונה לשיווק בתקשורת הכללית, הוא מדבר על שישי ישראלי, שישי משפחתי, בציבור החרדי והדתי לא ממש שמו על זה, כי יום שישי בערב או בשפה שלנו ליל שבת, קודש, אולי לשכולו קודש, עד לצאת השבת, אבל המיזם הזה יצא לדרך כדי לחבר את היהודים שאינם שומרי מצוות לשולחן השבת היהודי, וכמובן כנראה לאט לאט לקרב אותם. לשמירת תורה ומצוות, וכמו בכל דבר חיובי, יש מי שקופץ וצועק ומתפרע במקלדת שלו.
כן, מי שלא בטוח בעצמו משתולל, אבל יכול להיות שבאופן תת-הכרתי הם זוכרים את דבריו של פרופסור גרשון ויילר, מראשי התנועה כנגד כפייה דתית רוב ימיו, אומרים שבימיו האחרונים חזר בתשובה. פרופסור גרשון ויילר אמר פעם בהרצאה למורים, תדעו לכם, המערכת הזאת של תורה נבנתה בצורה גאונית שאי אפשר להשתמש בה לדברים אחרים. לא נמלט מאחד מהשניים, או שלא נלמד אותה נכון, ואם נלמד אותה נכון, תמיד קיימת סכנה שהתלמידים גם ירצו לקיים מצוות, ומוטב שנדע את זה מאשר שנעשה את זה באוזלת יד. הם חוששים שאפילו שקוראים לזה שישי ישראלי, ברגע שאדם יתחיל לנעוץ איזושהי סיכה בבלון הנפוח של החילוניות.
התפה הכי קטנה אפילו.
כן. הכל יכול להתפוצץ. אבל אני רוצה לספר סיפור קטן על אימות שהיה לי לפני הרבה שנים עם פרופסור לפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב. הוא אמר, לא אגיד את השם, למרות שאני יודע אותו, הוא אמר, לא רק אתם שומרים שבת, גם אני שומר שבת. הנה, בשבת אני לא הולך לעבודה, אני יודר בגינה. אמרתי לו,
יום מנוחה בלבד.
כן, אמרתי לו, כבוד הפרופסור, יש לך טעות. טעות בעברית. אני מדבר על לשמור על השבת. ואתה מדבר על לענג את עצמך בשבת. מה ההבדל בין אדם שמענג את עצמו בשבת, לבין אדם שמענג את השבת ושומר על השבת? אני אגיד לך. אם תבוא ליהודי שומר שבת, אותם יהודים שכל כך הרבה השמצתם אותם, שהם מוכנים למכור את הכל בשביל כסף. תבוא ליהודי שומר שבת, דקה לפני צאת השבת, ותיתן לו 100 מיליון דולר שידליק חשמל. הוא לא ידליק. למה? כי הוא שומר על השבת. כי הוא מרגיש כמו אותו ילד בכפר ההולנדי, בסיפור ההולנדי העממי, ששמע בלילה איזה מין צ, ויצא חוצה וראה שבסכר שעל יד ביתו יש סדק קטן, חור קטן. וכל הלילה עמד הילד קפה מקור והכניס את האצבע שלו לסתום את הסדק, את
הסכר.
חור הקטן שבסכר. כי אם לא, כל משפחתו בסכנה. כך מרגיש היהודי הזה שהוא שומר על השבת ומוכן להפסיד כל כסף שבעולם. אתה עודר בגינה בשבת, אם יבוא מישהו ויציע לך 1,000 שקל שלא תעדור. אתה תמשיך לעדור? לא, כי אתה מענג את עצמך ותתענג יותר מ-1,000 שקל. ועל זה אתם לא מדברים. כלומר, כשמדברים על גם לי יש שבת וגם לי יש מירת שבת, זה לא זה. זה מה שהתכמן פרופסור וייל. כן. אתה תתחיל עם לענג את עצמך בשבת, תעבור ללענג את השבת, תגיע ללשמור על השבת, ולא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, אתה עלול להפוך להיות לאדם דתי.
ובעניין הזה אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להערב. אני אזכיר ששבוע הבא בעזרת השם נהיה כאן ביום שלישי, ב-10, ומן הסתם לטו בשבט נעסוק בעניינים שקשורים לטו בשבט, חינוך וכאלה. נשמח לקבל מכם המאזינים הערות, נושאים לדיון, בפקס 03-578-5541, וגם במייל bkstrudel93fm.co.il. הרב מרדכי נויגרשל היה מרתק, לא יותר מתמיד, אלא כמו תמיד, ולהפך.
תודה רבה, תמיד נחמד להיות ביחד פה.
ברוך השם, מצוין, זה בהמשך לסיפור עם אותו השיר עם הרב אליאש, ואני זכיתי לשעה של לימוד עם הרב נויגרשל פעם בשבוע, וזה טוב מאוד. תודה הרב נויגרשל, לילה טוב.
תודה וכל טוב.
תודה גם לרועי קנטן וסגי פרלמוטר שהיו על הביצוע הטכני, אני בצלאל כאן, לכולכם, לילה טוב, בשורות טובות.